הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה השנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות באמצעות הפקסים, כמו כן שאלות באמצעות האתר שהגיעו בשעה הראשונה, ומיד לאחר מכן שאלותיכם המאזינים ב-039-039-039. מה הדין אדם שלוקח קוביית קרח לא מתוקה, אלא מים? האם צריך לברך? מבואר בסימן רשדה לציף זין, שעל מים מברכים רק אם אתה נהנה. איך מודדים את ההנאה? אם אתה צמא. אם אתה צמא, הסימן שאתה נהנה. אם אתה לא צמא, אתה לא נהנה. לפעמים זה משהו מאוד גבולי, אז מספק לא מברכים. לפעמים אדם ממים פושרים לא נהנה, ממים קרים הוא נהנה, לא מחמת הקרירות של המים, זה לא סיבה לברך. הוא נהנה שיש לו איזה צמאון כזה קצת גבולי, שמים פושרים לא מרווים אותו, מים קרים מרווים אותו. זה המודד. נהנה או לא נהנה. בדרך כלל זה קשור לצמאון, אם הוא צמא הוא נהנה, אם הוא לא צמא לא נהנה, זה לא משנה אם זה קוביית קרח או מים. משקים אחרים מתוקים, לעולם מברכים, גם סודה מברכים. גם אם אדם לא צמא ומברך על סודה, כי יש הנאה בעצם השתייה של הסודה. אלא אם כן, הוא אומר בפירוש שאין לו שום הנאה מהסודה. אבל לפי מה שאני בדקתי, רוב בני אדם נהנים מהסודה. לגבי תפוח ענה, האם צריך לברך שהחיינו? על תפוחים לא מברכים שהחיינו, כי זה נמצא כל השנה. תפוח ענה זה סוג שנמצא תקופה קצרה, ומכר גם בטעמו וגם בצורתו, אז יש פה ספק בפוסקים. מצד אחד, זה נמצא כל השנה, הסוג של התפוחים. מצד שני, הסוג הזה לא נמצא כל השנה. לכן עדיף לפתור את זה במשהו אחר, אבל מי שמברך יש לו מה שיסמוך. טוב, יש פה כמה שאלות לגבי תשעה באב, יצא תשעה באב. אני חושב שזה עדיין מוקדם להתייחס לשאלות הללו, ובעזרת השם נקווה שלא נצטרך אותם, אבל אם חלילה נצטרך, אז סמוך לתשעה באב, נתייחס לכל הנידונים הללו. האם מותר לעשות מים אחרונים על כלים הנמצאים בכיור? לא מצאנו בפוסקים מפורש איסור לעשות מים אחרונים על כלים הנמצאים בכיור. זה ודאי שאם אתה עושה מים אחרונים על כלים ואחר כך אתה אוכל ושוטה באותו כלי בלי לשטוף אותו, פשוט שזה אסור, זה רוח רעה. אבל מדובר ששוטפים אחר כך את הכלים. יש ברבי פנחס מרופשיץ, שהוא כותב דבר מאוד מפחיד. הוא אומר שעיקר החולשות שבאות לעולם, זה בגלל שאוכלים ושותים מכלים כאלה שעשו עליהם מים אחרונים, אפילו ששתפו אותם. זאת אומרת, זה משהו שנתפס, שנדבק. אז לכן, חמיר סקנת מייסורה. לכתחילה צריך להרגיל בבית, שכשעושים מים אחרונים בכיור, להזיז את הכלים הצידה. אבל אם עשו על הכלים, לא צריך להרעיש, אלא רק לשטוף את זה, גם בכף החיים כך רואים, שאם שותפים את הכלים אחר כך זה בסדר. הרמב״ם בהלכות כותב מנחת של גוי לצורך ישראל בשבת שנעשית בפרס, אפילו קבלנות אסור את מנחה זו לעולם. היום שעובדים גויים בשבת ובונים רכבת, האם מותר להשתמש בה? דיברנו על זה בעריכות כמה וכמה פעמים. אמרנו שהדין הזה של מלכת פרסיה זה מחלוקת אם זה כל מלכת פרסיה אסור לעולם, הוא דווקא קבר, בגלל שבקבר זה, 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 זה לא כבוד לבן אדם, שאומרים שהבן אדם הזה נקבר בקבר ש, שחיללו עליו שבת. יש בזה מחלוקת בהחלט בפוסקים. יש בשלב ברורה גם בסימן רש ממדלת, בסעיף ג' הוא דן בזה, גם בסימן שין חפאי, סעיף י' דלת, ושם הוא כותב שבעת הצורך אפשר להקל, זה מחלוקת מגן אברהם ואחרונים, איך להסביר להלכה למעשה, והמשנה ברורה שם, בסימן שין חפאי, סעיף י' דלת, בסעיף קטן עם ג', כותב, שנכון שהמגן אברהם בשם הרמב״ם לומד שכל דבר שנעשה בפרסיה אסור עולמית ליהנות מזה, אבל רואים בתז בשם ראשונים ועוד שרק בקבר החמירו, ולכן הוא אומר, בעת הצורך אין להחמיר. הרכבת, לצערנו הרב, שנוסעת מתל אביב לירושלים, נדבג וכו', היא רכבת שעבדו בה בשבת גויים, וזה מאוד מאוד חמור, ולא לחינם, יש שם תקלות בלי סוף, בלי סוף תקלות, כי השבת תובעת את אלבונה. אבל לעניין הלכה, דיברנו על זה בעבר, שאם יעבור זמן של בכדי שיעשו, יהיה מותר לעת הצורך. לעת הצורך, אם אדם מרגיש שזה מאוד מקצר לו את הדרך, ומאוד חוסך לו זמן, והוא לא סתם נוסע בשביל טיול, אלא הוא צריך להגיע למקום עבודתו וכו', אז בעת הצורך יהיה אפשר להשתמש ברכבת הזאת, רק אחרי שיעבור זמן של בכדי שיעשו. מה זה בכדי שיעשו? כמה שבתות עבדו? נגיד 100, 200, 300 אלף שבתות, אחרי שיעבור בכדי שיעשו, 1,000 ימי יכול, 200, 300, אז יהיה מותר לעת הצורך לנסוע ברכבת הזו. אין לנו נתונים ברורים, ואני לא מצליח גם לקבל נתונים כמה שניסיתי, לדעת כמה שבתות עבדו שם. הרכבת הזאת הרי כבר כמעט 20 שנה בונים אותה וחוצבים בהרים וכו'. כמה שבתות עבדו? אין לי מושג. וגם אם עבדו בשבתות, אנחנו צריכים לדעת האם עבדו שם יום ולילה, או שעבדו רק ביום. אז אם עבדו רק ביום, אז אפשר לחשבן את הבחדה שיעשו את הלילות של ימות החול, ששאז לא עבדו. כמו שמבואר בסימן שינחפי סעיף ח'. אז לכן כל זמן שהנתונים לא ברורים, אני לא יכול להגיד שמותר, ואני לא יכול להגיד אסור. אני יכול לומר שבוודאי שאם יעבור עוד תקופה מסוימת, אז יהיה יותר משוחרר להקל לעת הצורך, אבל לעת עתה אין בידי נתונים, ולכן לא אוכל להגיד מותר, ולא אוכל להגיד אסור. הרב אמר שמי שנכנס מרצון למקום סכנה לא יברך. כן, כך כתוב וכמה כמה פוסקים, גם החזון עובדיה כך פוסק להלכה, שאדם שנכנס למקום סכנה לא מברך. נגיד הוא נסע מירושלים לבאר שבע דרך חברון. חברון שם, בעומק זה כל הקסבה, זה דברים מסוכנים שם. לא מברך. מה? היה אסור לך להיכנס. אם כן, הנכנס לים בעומק לשם שחייה של תענוג, עד שלא רואים אותו מהחוף, האם מברך הגומל כשיוצא, ומה הדין מה היה צריך מציל כדי לצאת בשלום? לגבי החלק השני, מה היה צריך מציל כדי לצאת בשלום, אם מברך הגומל, אז זה תלוי במחלוקת של בני ספרד ואשכנז, ברשות הצפתת, שלדעת השולחן ערוך, לא מברך, ובני אשכנז מברך, כי הוא היה בסכנה. לגבי החלק הראשון, אם הוא נקרא שהוא נכנס למקום סכנה, זה מאוד תלוי אם הוא נכנס מרצונו בעומק, ומאוד תלוי ברמת השחייה שלו. כי אם הוא רגיל כל הזמן להיכנס ויוצא, נכנס ויוצא, אז מבחינתו זה לא מצב של סכנה, אז אי אפשר להגיד לו שאתה לא יכול לברך. אבל אם באמת זה היה מוגזם, ובהחלט יש בגדר של סכנה, אז אין החינם מי שלא יברך. על כל פנים, אם היה צריך מציל כדי להוציא אותו, לבני אשכנז, זה נקרא שהיה בסכנה יברך, לבני ספרד, ישמע ברכה ממישהו אחר. על מה נאמר שצריך להוכיח את חברו עד שיקהו? מה הדין אם מדובר בחתנו? חתנו. שורד דורייתא או שורד דרבנן? בעיקרון, בסימן תפרש ח' סעיף ב' מבואר, שאם אדם עושה עבירה ואני יודע שהוא לא יקבל ממני, אז אני לא צריך להוכיח אותו. מוטב שיהיו שוגגים עליו עם זה דין. גם אם זה עבירה דורייתא. אם זה עבירה דורייתא שכתובה בתורה, אז חייב להוכיח אותו עד שיקנו או יקללנו, המשנה ברורה כותב בספקת עניות א', שאם הוא נוזף פה, אומר, תפסיק להוכיח אותי, אז מספיק. לא צריך עוד להוכיח אותו. אז ממילא, מה שנאמר שצריך להוכיח עד שיקנו יקללנו, או מדובר בסורי דאורייתא שמפורשים בתורה, או אפילו בסורי דרבנן, באופן שאני לא יודע אם הוא יקבל או לא יקבל. אבל באופן כללי, אם הוא נוזף בך, אתה לא צריך להמשיך להוכיח אותו. האם מותר להתקין על מחשב חדש תוכנות בצורה חינמית? למרות שהדרך הרגילה להתקיל אותם על ידי תשלום. אם אין אפשרות לכל אדם גישה חופשית לאותם תוכנות, אסור. אבל אם יש גישה חופשית לכל אדם לאותם תוכנות, אז זה בקדר זוטו של ים שמותר. האם צריך לברך על אופניים חשמלות שהחיינו, ואם כן, האם ניתן לברך אחרי שעבר כבר חודש וחצי, והאם ניתן לברך בשלושת השבועות? לא מברכים על כלים חדשים שהחיינו, בטח לא בני ספרד, בני אשכנז, כאלה שכן מברכים, אבל איך שלא יהיה, אחרי שעבר חודש וחצי, אי אפשר לברך. אני עומד לסיים מסכת ברכות, ונשאר לי עמוד אחרון, האם אני יכול לחכות לבין הזמנים, ואז לסיים את העמוד האחרון, ולעשות סיום מסכת? בינתיים אני אעשה קצת חזרות, ואחר שזיימתי את המסכת, כמה סמוך צריך לקיים את סיום המסכת. בעיקרון, ברגע שהגעת לסיום, אתה צריך לעשות מיד סיום. ובטח לא להמתין תשעת הימים כדי לפתור את זה מאכילת בשר ושתיית יין, כיוון שפה בהחלט זה מפורש בפוסקים, שכל מה שפותרים בתשעת הימים את המסובים מאכילת בשר ושתיית יין על ידי סיום מסכת, זה דווקא באופן כזה ש... אז סיום מסכת הגיע בזמן, שהוא לא בכוונה איחר את זה לזמן הזה. כך מביא המשנה ברורה בתף קופנון א', סיף קטן, עין ג', לא למהר ולא לאחר בשביל זה. אבל פה מדובר בסתם אדם שרוצה לחכות לבין הזמנים, ובינתיים הוא עושה חזרות, אז אין שום בעיה. את הדף האחרון תשאיר, בינתיים אתה עושה חזרות, לקראת בין הזמנים תלמד את הדף האחרון עד הסוף, ואז אתה עושה סיום, זה בסדר. האם תפילה במניין שרובו לא התפללו ומאותו התפללו זה לכתחילה? לא. נכון שכך מבואר ברמב״ם, ונכון שכך הנוקטים בעיקר הדין, ולכתחילה צריך שיהיה עשרה שלא יתפללו. אדם מוגבל שלא יכול לעלות ולרדת במדרגות של בניין קומות שיש בו מעלית רגילה, מה האיסורים בעלייה וירידה במעלית? כשאדם נכנס למעלית, אם זה לא מעלית שבת, אז הוא צריך לפתוח את המעלית, הוא צריך לסגור את המעלית עם כפתור. ברגע שהוא נכנס למעלית, אז יש בגין הכובד שלו תוספת זרם, הרי המעלית מתחילה עם זרם נמוך, ולפי הכובד של הבני אדם, היא מחליטה כמה זרם לתת. אז כל הדברים הללו כרוכים ביסורי שבת גמורים, ולכן אין להקל בדבר הזה. האם יכול לומר לגוי שיעלה ויוריד אותו במעלית? אם זה אדם שיושב על כיסא גלגלים, ויש צורך גדול להוריד אותו בשביל תפילה או להברר אותו, ואין מעלית של שבת כמו שדיברנו בשעה הקודמת, מותר לומר לגוי שיעלה ויוריד אותו, כיוון שכל האיסורים פה איסורי דרבנן, ועל ידי גול לצורך גדול מותר, כמובן בסימן שינזן סיפי. אבל אם הוא לא עם כסא גלגלים, או לא נכנס ברגליים, זה יותר בעייתי, כי בהרבה מעליות, בפרט של מוסדות, יש במשטח שקילה דיגיטלית, שכל אדם שדורך על המשטח, הוא מפעיל פה איזה משהו דיגיטלי, לשקול כמה כובד צריך להפעיל בשביל הזרם, ולכן פה זה יותר חמור. מה הדין אם אני שותה מים ולאחר חצי שעה שותה שוב? האם אני צריך לברך שוב? אם כיוונת מראש שאתה שותה עוד חצי שעה, או שאתה רגיל בכך, אז אתה לא צריך לברך. אבל אם, כך מבואר בקוף עין ד' בשער הציון, את ב' ג', אבל אם לא כיוונת, ואתה לא רגיל בכך, אז אם זה תוך חצי שעה, אתה גם לא צריך לברך. כך מבואר בסימן רש ואף סעיפי, כי דרכו של אדם לפתח משתייה לשתייה. אבל אם לא כיוונת ואתה לא רגיל בכך, וכבר עבר שיעור עיכול שזה חצי שעה במים, אז צריך לברך שוב. מה מברכים על חטיף? נייצ'ר וולי, שיבולת שואה למדבש, שמכיל פתיתת שיבולת שואה מלאה 58% וכו', אדמה ונפשות. כי הגרנולה שיש לנו בארץ היא לא מבושלת, היא רק כלויה, וגם החטיף הזה רק קולים אותו ולא מבשלים אותו, לכן זה אדמה ונפשות. כל חטיפי הגרנולה זה אדמה ונפשות, כל אוגיות הגרנולה זה מזונות ועל המחיה. כי בוגיות גרנולה יש שם ממש כמח, ולפעמים גם הגרנולה שם היא תכונה לכמח. חטיפי גרנולה זה גרגירי גרנולה, זה שיבולת שועל שקולים אותם, לכן זה אדמה ונפשות, על פי המבואר ברש חצי דלת. כמובן שיש גם חטיפים שזה למזונות וגם עוגיות של אדמה, אבל אני אומר לה בדרך כלל, אפשר לבדוק את זה פשוט. תסתכל על העוגיה, על החטיף, אם אתה רואה גפשושיות, נגיעות, אז אתה מבין שזה הגרגירים. אם אתה רואה משטח חלק, אתה ממש זה הקמח. על הגרגירים זה אדמה, על הקמח זה מזונות. מה בין אשכנז מברך על ערכת ריחן תימני? אין לבדי בין בני ספרד לבני אשכנז. ריחן תימני מברכים עליו בורא עצי פסמים. יש לו את כל שלושת התנאים המבוארים בסימן רשתי זין סיפגים לבביאור הלכה. גם יש לו גזע קשה, וגם הוא מתקיים משנה לשנה, וגם העלים יוצאים מהענפים ולא מהשורשים. על הריחן התימני, הבזילקום, לא הססגוני הזה עם העלים הסגולים, הבזילקום, זה איזבה. האם מותר להשתמש במגבונים, זה כמו ננה, האם מותר להשתמש במגבונים לניקוי התינוק בשבת? אם זה מגבונים שהם לא מאוד ספוגים, מותר להשתמש בעדינות. אם זה מגבונים שהם מאוד ספוגים, אסור, כי ברגע שהם מאוד ספוגים, אז זה פסיק רשת של סוחט. זה ודאי סחיטה. איך ידע בן אדם אם זה ודאי, אם זה ודאי, אם זה ספוג מאוד או לא? בדרך כלל אפשר לדעת את זה לפי הנגיעה במגבון. אבל אם אדם לא יודע, אז ייקח ביום שישי 20-30 מגבונים, יסחוט אותם, ישים אותם בתוך שקית כדי שהלחות תישמר, וכך ישתמש בעדינות לא רק בשביל תינוק, אלא גם לצורך אדם גדול לקנח את עצמו. כל מה שמותר להשתמש במגבונים בשבת זה רק לקינוח תינופת. אבל לסתם דברים אחרים אסור, כי יש בזה בהחלט חשש שמא יבוא להשתמש רגולותו בכל בחוזקה, ואז יעבור לאיסור סוחט. יעוין היטב בסימן שינטל זין סעיף י' א'. כיצד דינק ספרדי שמתפלם חזן אשכנזי עניין סיום השם לוקחם אמת, האם יחזור על המילים אלו? לא יחזור על המילים, אלא כמו שהוא מתפלם ספרדים כך עם אשכנזים. אלא אם כן הוא חושש שהחזן לא יודע להוציא את החובה, אז יגיד בעצמו את המילים. מתי התחילת זמן לקריאת שמע של שחרית ואפשר לחשב את זה? אז השולחן ערוך כותב בסימן נונחת. סעיף א', שזמן קריאת שמע של שחרית, מי שיראה את חברו הרגים לימו ברחוק דל את עמוד ויקירנו. זה לשיטה המחמירה בערך 50 דקות שעה לפני הנץ. לשיטה המקילה זה בערך 10 דקות רבע שעה אחרי עלות השחר, זה מופיע בלוחות. עד כאן פקסים ושאלות באמצעות האתר להיום. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בוגרת קמפוס לוסטיג מקבלת תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב ומשתלבת בעבודה המביאה פרנסה בכבוד. קמפוס לוסטיג, קמפוס לוסטיג, לפרנס בכבוד, בית של תורה. כוכבית 3118, כוכבית 3118. קרא השבוע בעיתון משפחה. כך הפכה השבת לבת ערובה. משפחה יצא לפתח תקווה, חיפה ובית שמש בניסיון לפצח איך הפכו הערכים המקודשים ביותר לכלי ניגוח פוליטי בין המפלגות החרדיות. המשנה האגדי לראש המוסד שנפטר השבוע והשאיר אחריו שובל של סודות ומזימות. וגם הרב משה גרילג בפנייה נרגשת לנופשים בהרי האלפים. כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6 485, משפחה, השבועון לבית היהודי. יין לשבת יש לכם? ומסגן אלקטרה המאושר לשימוש בשבת על ידי בדץ מהדרין יש לכם? עוברים לאלקטרה, היחידים עם סדרות מיוחדות של מסגנים המאושרים לשימוש בשבת ללא חשש חילול שבת. באישור בדץ מהדרין בראשות הרב אברהם רובין שליטה. שבת שלום מאלקטרה. חדש בשיפודי נתנאל, יריד אוכל מוכן לשבת בכל יום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי תוספות ו30 סוגי סלטים. שיפודי נתנאל, מאכלים בוחרים ומסורתיים מכל העדות. שיפודי נתנאל, שמותקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש.
תגיד, הבית ספר החרדי לפרסום שאמרת, איפה הבוגרים שלהם עובדים?
איפה לא? במשרדי הפרסום החרדיים ובתפקידי שיווק, פרסום ויחסי ציבור בחברות וארגונים. היום כבר כולם יודעים. בשביל להיות איש פרסום ויחסי ציבור, לומדים בבית ספר החרדי ומתחילים לעבוד. ההרשמה למחזור 13 בעיצומה. מלגות לזכאים. 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
קרא השבוע בעיתון משפחה. כך הפכה השבת לבת ערובה. משפחה יצא לפתח תקווה, חיפה ובית שמש בניסיון לפצח איך הפכו הערכים המקודשים ביותר לכלי ניגוח פוליטי בין המפלגות החרדיות. המשנה האגדי לראש המוסד שנפטר השבוע והשאיר אחריו שובל של סודות ומזימות. וגם הרב משה גרילג בפנייה נרגשת לנופשים בהרי האלפים. כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6485, משפחה, השבועון לבית היהודי.
עוד תוצאות מסקר ההורים הגדול שערכנו, ושימו לב, 54% מההורים שמחזיקים בסמארטפון לצורכי פרנסה שומרים עליו, תחזיקו חזק עם סיסמה. שמעתם? כן, יש הורים שעדיין חושים שילדים לא יודעים לקלוט את הסיסמה, או שהם פשוט לא שמרו על הדרן.
מצטרפים עכשיו להדרן, כוכבית 8097. הדרן, לא תרגישו בהבדל, גם חכם וגם שמור.
כשיש הדרן, לא צריך סיסמה.
בחשוד בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 8097.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לדעת בעניין שניים מקרא ואחד תרגום, האם אפשר לקרוא באופן של מקרא כל הפרשה, ואחר כך פעם נוספת עוד פעם כל הפרשה, ואז תרגום, הכל ברציפות את כל הפרשה, כי ראיתי שהמשנה ברורה בסימן רש ב-A מביא שתי אופנים אחרים של פסוק, או פרשה, מה...
גם האופן הזה זה בסדר, גם לקרוא את כל המקרא פעם אחת, ואחר כך עוד פעם את כל המקרא, ופעם אחת תרגום, זה גם כן בסדר.
מה המקור לזה, אם אני לא ראיתי בפוסקים, במשנה ברורה, לא?
תסתכל בפוסקים שם על המקום ברש פ"ה, שמביאים כמה אפשרויות של קריאת שניים מקרא ואחת תרגום, ואומנם המשנה ברורה לא הביא את האפשרות הזאת, אתה צודק, אבל הפוסקים שם מביאים כמה אפשרויות, וזה אחד מהאפשרויות. זה אחד מאפשרויות, אומרים גם לקרוא עם השליח ציבור פעם אחת, ואחרי שהוא קרא עם השליח ציבור הוא קרא עוד פעם אחת, ואחר כך תרגום, אז אתה רואה שכן אפשר לקרוא פעם אחת.
המשנה ברורה מביא את זה?
מה?
המשנה ברורה מביא את זה לקרוא עם הבעל קורא?
זה כמדומני כן מופיע במשנה ברורה, אבל זה מופיע כבר ביתר הפוסקים, שאם פעם אחת קוראים עם הציבור, פעם אחת עם השליח ציבור, ואחר כך עוד פעם הוא קורא לבד, ואז הוא קורא את התרגום, זה בסדר.
מה שלא הבנתי, כי ראיתי במשנה ברורה שיש בעיה להסיק באמצע השניים מקרא, אז אני מבין שצריך את הכל, כל הסדרה, גם שניים מקרא.
זה לא איסור, זה לא איסור. מלך, תחילה לא להפסיק, זה לא איסור להפסיק, אבל זה לא נקרא להפסיק. אם הוא קורא פעם אחת את המקרא, ועוד פעם את המקרא, ועוד פעם את התרגום, זה לא נקרא להפסיק. אבל גם ההפסקה שהוא כותב, זה רק מצד ביטול תורה, או מצד טוב ויפה מה שהוא כותב שם. אבל זה לא דבר שאסור
מכאן. ראיתי בביאור הלכה הוא מוסיף. ראיתי בביאור הלכה הוא מוסיף שזה, לא יודע, אני הבנתי שזה איסור, כי אומר ש... אם הוא מחזיק באמצע עניין זה איסור, אם זה בין עניין לעניין, אז זה לא איסור, זה רק לכתחילה, אבל אם זה באמצע עניין זה איסור, לא?
באמצע עניין זה איסור, עד כמה שהוא מפסיק, כמו שאתה אמרת, באמצע עניין, אבל אם הוא קורא את כל המקרא, ואחר כך עוד פעם את המקרא, ואחר פעם תרגום, זה לא נקרא הפסקה בכלל, כן?
אז מה בעצם מחלק בין פרשה לפרשה?
וזה השער הציון שם, גם בוט י' א', זה השער הציון שם, גם בוט י' א', כן? אומר שאפילו בין פרשה לפרשה, אבל באמצע עניין האסור מיקר הדין. למה אסור מיקר הדין? מצד ביטול תורה. זה לא שזה דין בהפסקה של שניים מקרא. כמו שאסור לך להפסיק באמצע שאתה לומד גמרא. אז הוא אומר לך גם פה, אתה מפסיק באמצע לימוד תורה, בדברים בטלים, זה אסור. אבל אם מותר להפסיק לדברים מסוימים, אז גם זה מותר. כמו להתפנות או לאכול משהו.
אם אני רוצה להפסיק בין ראשון לשני, זה גם, מה זה נקרא באמצע...
לא, זה נקרא בין פרשה לפרשה. בין ראשון לשני זה בין פרשה לפרשה. אז בזה כתוב המשנה ברורה, טוב ויפה, טוב ויפה שלא להפסיק. זה ברש פי אסף קטן וב. באמצע פרשה הזו, זה מעיקר הדין אסור בגלל ביטול תורה. אבל לשאלתך, אפשר לקרוא פעם אחת כל המקרא, ועוד פעם אחת כל המקרא, ואחר כך את, את התרגום, וזה מופיע בהרבה מהפוסקים.
זה עדיפות, אין עדיפות מסוימת.
שמה?
יש צורה שהיא עדיפה מצורה אחרת, זאת אומרת, הצורה הזאת היא לכתחילה, כמו אחית.
תראה גם את המשנה ברורה, דרך אגב, ברש פי איי, מה שהשולחן ערוך כותב בסעיף איי, שאפשר לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום בשעת קריאת התורה, אז המשנה ברורה במקום כותב, הוא מביא את הגרא ועוד שחלקו על הדבר הזה, ואומרים שצריך לשמוע מילה מילה מה, מהשליח ציבור, ולא לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום באמצע קריאת התורה, כדעת שיבול להלקת, ואחר כך המשנה ברורה מסיק, ומכל מקום נראה די לקרוא בלחש, מילה מילה מהשליח ציבור, אין להחמיר בזה. כיוון שמכוון אז גם לשמוע כל טבע מפני השליח ציבור. והמגן אברהם מביא בשם ספר מותר משה, לכתחילה אנחנו לעשות כן. אז פה אתה רואה מפורש, שהוא קורא פעם אחת את כל המקרא עם השליח ציבור, ואחר כך הוא קורא עוד פעם מקרא לבד ותרגום. אז רואים מפורש שזה בסדר. בסעיף קטן י' דלת. טוב.
טוב, הבנתי, תודה רבה. תודה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה.
שלום.
הלו?
שלום וברכה.
כן, שלום רב, רציתי לשאול לגבי אשתי מבקשת הרבה מאכלים בשרים עם שמנת פרווה וכן זה עם חלב סויה ובמילה חלב וראיתי השבוע בגלל הדעה שמרן השולחן ערוך הוא כותב לגבי חלב אישה שיש איסור לבשלו עם, עם בשר ובסעיף הקודם, הרמה אומר שלגבי חלב שקדים, צריך לעשות עיקר אם רוצים לבשל עם בשר. אם הספרדים חוששים לזה, זה רק לפי הרמה.
כן.
ואיך אפשר?
אם זה חלב סויה, שהוא נראה ממש כמו חלב רגיל, אני לא יודע, זה נראה ממש כמו חלב רגיל, או שיש עיקר קצת ביניהם?
כן, כן, זה כמו, אי אפשר כאילו להקים, אבל יש את הקופסה.
לא, לא, לא מצד הקופסה. כשאתה שם את זה בקוס, אתה לא רואה את ההבדל ביניהם? אם, אני לא יודע,
לא בדקתי. לא, אין שום הבדל.
אם אתה לא רואה שום הבדל ביניהם, אז זה חלב שקדים שהרמה כותב שאסור. גם הספרדים נוהגים בזה. רק יש כאלה שמחלקים בין בשר בהמה לבשר עוף. זה כבר באחרונים שמופיע בשחר בתז. שבשר בהמה זה אסור, ובשר עוף, כיוון שעיקרו זה דרבנן, אז יותר מכינים בנושא של מרית העין. יש כבר ברמה שם ובשח מדברים, מדפלים בזה. אבל בבשר בקר צריך להחמיר בזה, כן.
אוקיי, רק רציתי לדעת, לדעת השולחן ערוך, כי הוא אומר דווקא לגבי חלב אישה. חלב אישה זה נקרא חלב, אבל הוא דיבר דווקא על חלב, וזה דווקא, הוא נקרא שזה חלב, אבל חלב שקדים, הוא למשל שמנת, שמנת או נגיד מרגרינה, לא חושבים גם...
לא, מרגרינה רואים, מרגרינה מזהים, מזהים מרגרינה, מה אתה מדבר? מרגרינה מזהים בין מרגרינה לחמה ודאי מזהים. החלב הסויה, אם הוא נראה כמו חלב רגיל, אף על פי שבשולחן ערוך זה לא הובה, אבל כיוון שזה הופע ברמה והסכימו לה הפוסקים, אז לכן כך צריך לנקוט לכתחילה. בפרט מדובר בבשר בקר.
אז מה צריך לעשות? בפרט, צריך לשים קופסה, משהו
כזה? לא לבשל בשר, לא לבשל בשר בהמה עם חלב סויה.
כי הרמה, למשל, הוא אומר שצריך לשים שם
שקדים. כן, אז אם אתה יכול לשים חתיכות סויה בפנים, אז מצוין, אז הנה כך שזה חלב סויה. אתה לא יכול לשים אבל כזה דבר.
לא מועיל הקופסה, כאילו, בעת הבישול?
מה זו קופסה? אנחנו צריכים לשים בתוך המתוחות, בתוך התפשיל, לא סימן חיצוני. כשהרמה כותב לשים שקדים הזה בתוך החלב עם התפשיל, לא משהו חיצוני. ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
כן, שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול לגבי אישה שרוצה לעשות קייטנה בתשעה באב. עכשיו אני רוצה לפרט את השאלה, כתוב בשולחן ערוך שמלך הדבר העבד מותרת בתשעה באב כמו בחול המועד. עכשיו בחול המועד מצאנו שפרקמטיה במניעת רווח משמעותי, אז זה מותר. שבכל המועד כתוב שדווקא בפרקמטיה זה מותר, אבל מלאכה רגילה זה אסור. שאלה שלי, האם לעשות קייטנה בתשעה באב שיכולה להרוויח סכום נגיד של 700-800 שקל, האם זה דומה לפרקמטיה או למלאכה? וגם לגבי, אם זה מותר, האם, איך אפשר לעשות את זה בצורה שכן אפשר לראות סימן ברכה מאותה מלאכה?
בעיקרון, זה נדון כמו פרקמטיה, זה לא ממש מלאכה. לגבי סימן ברכה, לא צריך לחשוש בדבר הזה, מכיוון שיש פה תועלת גדולה מאוד. זאת אומרת, כל מה שאמרו בתף קוף נונדלת, שלא לעשות מלאכה, ומי שעושה מלאכה לא הורס סימן ברכה וכו', זה רק במלאכות כאלה שאין הכרח לעשות אותם דווקא עכשיו. אבל פה, מכיוון שיש הכרח לעשות אותם דווקא עכשיו, כי זה ששומרים על ילדים בתשעה באב, זה מאוד מאוד עוזר להורים, אז לכן בכזה מצב, לא צריך לחשוש בכלל, זה לא איסורי מלאכה שעל זה נאמר לא לעשות, או אם עושים לא הורס סימן ברכה, אלא כיוון שפה, זה דבר שהוא הכרחי לעשות אותו דווקא לעכשיו, אז לכן אין בזה שום חשש.
עכשיו, הביאור הלכה כותב שם לגבי היריד ושיירות, שבפרסיה זה אסור, ולכן הוא כותב שם דווקא על ידי גוי.
כן, זה דבר שוב, נקרא בפרסיה. שוב פעם, זה הכל מדובר בדברים שאין הכרח לעשות אותם עכשיו, רק יש פה עניין של דבר העבד. אז בזה הוא אומר, אם זה פרסיה על ידי גוי, או פרסיה על ידי יהודי, אבל בציור שלך, זה לא נכנס בתוך העניין שלנו. כיוון שיש עניין גדול להעסיק ילדים קטנים בתשעה באב, כי זה מאוד מאוד עוזר להורים לעבור את הצום בצורה נוחה וטובה. אז לכן, כל מה שכתוב בתף קוף נון דלת, מסעיף חף בית עד סעיף חף דלת, לא קשור אליך.
לגבי עשיית עבודות איתם, לעשות איתם כל מיני ציורים ועבודות יש בזה שאלה של איסור כתיבה, שזה מחלוקת, ויש כאלה שמחברים.
יש בביאור הלכה שם...
הביאור הלכה, כן.
בדיבור המתחיל על ידי כתיבה, הוא מביא, על ידי עקום, הוא מביא מחלוקת לגבי כתיבה. אבל גם לדעת המתי יהודה, גם לדעת המתי יהודה, שמחביר בכתיבה כמו בכל המועד, אבל בכל המועד, בתף קוף ומדלת, מביאה משנה ברורה שכתיבה שלנו זה ודאי מותר. זה לא נקרא מעשה אומן. אז ממילא לא צריך לחשוש לזה.
תודה רבה רב על התשובה בפרט, על הספרים והשיעורים בכלל.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
הלו.
שלום וברכה.
שלום וברכה, תודה רבה על הרב התוכנית.
תודה.
רציתי לשאול את הרב כמה שאלות לגבי קידוש.
אנחנו לא נוכל כמה שאלות, כי כל מאזין מקבל רק שאלה אחת, אז תבחר לעצמך איזה שאלה, כדי שלא נצטרך לעשות חלילה איפה ואיפה.
אין בעיה, אבל לגבי קידוש, לגבי רביעית, צריך לשתות, האם צריך לשתות רוב כוס או רוב רביעית, ומי שצריך לשתות את הרוב, זה כאילו אם אפשר לחלק את זה בין כמה, או רק מי שעשה את הקידוש צריך לשתות.
לכתחילה מבואר בשולחנו בסימן רשעין א' סעיף י' ג' שצריך לשתות רוב כוס. זה לא כמו בליל הסדר שלכתחילה צריך לשתות את כל הרביעית, ורק בדיעבד יוצאים מרוב רביעית. לא. בקידוש, גם בהבדלה, לכתחילה אפשר לשתות רוב רביעית. נכון, שיש שיטת השר מקוצי שמיות הבן ישחה לשתות רביעית, ומי שמחמיר כמותו בהחלט עבר עליו ברכה, אבל בעיקר הדין לכתחילה רוב רביעית. בהבדלה אנחנו מחמירים לשתות רביעית בגלל הברכה האחרונה שלא ניכנס לספק. אבל פה שבלאו הכי לא מברכים ברכה האחרונה, כי ברכת המזון פותרת, אז מעיקר הדין לכתחילה אפשר לשתות רוב רביעית, שזה בעצם רבע כוס חד פעמי. לגבי מי צריך לשתות את זה, אז השולחן ערוך מתייחס לזה בסימן רשענה לפסיף י' ד', והוא כותב שלכתחילה צריך לחוש לדעת הגאונים, שצריך שהמקדש הוא ישתה את הרוב רביעית, ולא מישהו אחר, ולא לצרף גם על ידי כמה וכמה אנשים, אבל בדיעבד, אם מישהו אחר שתה, או אפילו כל המסובים שתו כל אחד קצת, ויצטרף ביחד למלוא לוגמיו, גם בזה בדיעבד צומחים להקל. אבל לכתחילה, צריך להקפיד, שלא לצרף את שתיית כולם, גם בלילה וגם ביום. אלא מקדש ישתה רוב רביעית. ביום, שהקידוש הוא דרבנן, אז אפשר לכתחילה שהוא רק יתאם טיפה, ומישהו אחר ישתה רוב רביעית, אבל עדיין לא לצרף את השתייה של כולם. ובדיעבד בכל אופן מועיל.
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה, שבת שלום.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום, מדבר יצחק.
שלום.
רציתי לשאול, בהלכות בשר וחלב, אדם ששותה חלב, כוס חלב, כמה זמן צריך לחכות בשביל לאכול בשר?
מעיקר הדין,
אם זה תלוי.
מעיקר הדין, מעיקר הדין, מספיק לו לשטוף את הפה, יותר נכון לשתות קצת מים, ואפילו לא צריך לאכול, כי הוא רק שתה, הוא לא אכל. אז ברגע שהוא שותה מים, אז בעצם הוא כבר יכול לאכול מיד בשר, אפילו דקה או שתיים אחרי, ואף על פי שהוא עדיין לא בירך בורא נפשות, והוא יצטרך לבירך בורא נפשות בסוף גם על הבשר וגם על החלב. כמובן כל זה ביורד היה סימן פיתת, וגם במשנה ברורה בסוף סימן תפצית הגדלת. אבל, לפי דעת הזוהר הקדוש, שמביא אותה בית יוסף באור חיים סימן קופאין ג' צריכים להמתין שעה בין חלב לבשר. יש כן אומרים ששעה, הכוונה חצי שעה, זה לא שעה אלא זמן מסוים. טוב, אז חצי שעה או שעה, שיותר נראה שזה שעה, לך תחיל להצליח להמתין, שהזוהר כותב דברים חמורים על הדבר הזה, שמי שאוכל מאכלי חלב ואחר כך אוכל בשר, הוא כותב על זה שם דברים קשים, ואומר הבית יוסף שראוי לכתחילה לחוש לדבריו. אז זה לא עיקר הדין, כי עיקר הדין של הגמרה שלנו, והשולחן אור בסימן פיתה ציף בית ביורד היה, שאחרי שהוא קינח את פיו, אז מיד הוא יכול לאכול בשר, אבל ראוי ונכון להחמיר, להקפיד, שיש שעה בין המאכלי חלב למאכלי בשר.
עכשיו, האם אדם יכול להחמיר לעצמו?
דרך אגב, בשתייה, בשתייה זה יותר קל מאכילה, זה לא כזה גורף, אבל זה יותר קל. כן, מה אתה אומר?
אבל אם אפשר להחמיר אדם לעצמו ולמשפחה להקל, או אדם
שכן.
למשפחה אפשר לא, לדרוש?
לא לדרוש, מה פתאום? מה פתאום? להגיד להם זה מותר. ויש פה חומרה, מי שרוצה שיחמיר, אסור, אסור לאדם לקפות חומרות על בני משפחתו. אין כזה דבר לקפות חומרות. זה מותר, ככה שולחן ערוך פסק, יש בהחלט עניין להחמיר, מי שרוצה שיחמיר. עד גיל מצוות ודאי שלא צריך להחמיר עליהם. אחרי גיל מצוות, תדעו לכם, יש כזה חומרה, מי שרוצה להחמיר, תבוא עליו ברכה, ראוי להחמיר. לא לכפות עליהם.
של כוח.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בתבונה. מעוניינת? הגעת למקום הנכון. תבונה, לימודי תואר לבנות. מסגרת חרדית בהנהלת הרבנית מרים ויינברג. מגוון רחב ומותאם של מסלולים. הנדסת תוכנה, מדעי המחשב, מנהל עסקים, חשבונאות ומערכות מידע. תואר יוקרתי של המרכז האקדמי לב, בשילוב לימודי קודש והווי חברתי. לפרטים והרשמה, כוכבית 3463. תבונה, כוכבית 3463. דיסקונקי קטן, עם הדרכה הורית מפורטת. לבית שלב, נעים ורגוע יותר. להזמנות, חייגו כעת. 077-405-2003 אתגרים בחינוך 077-405-2003 הקורס ניתן גם במסלול להכשרת יועצים
יריד הספרים השנתי של המבשר עשרות תוצאות חסידיות מאות ספרים בהנחות ענק גמרות לזמן אלול במחירים חסרי תקדים מאות פרסים בתיבת ההגרלות ימים ראשון ושני באודיטוריום רמת אלחנן בבני ברק בין השעות 7 בערב עד 11 בלילה ימים שלישי ורביעי באולמי בית ישראל בירושלים בין השעות 7 בערב עד 11 בלילה
זה הזמן לחופשת בין הזמנים מפנקת במיוחד. גולדן קראון, המלון המפואר ביותר בצפון ברמה של 5 כוכבים. אירוח כיד המלך גלת המהדרין. תוכניה עשירה ומרתקת לכל המשפחה. כמיטב המסורת של מרגליות. והמופע המרכזי עם ענק הזמר יעקב שוויקי בהפקת ענק בלעדית לאורחי מרגליות להזמנות התקשרו עכשיו 02-666-5555 מרגליות תיירות ונופש בארץ ובעולם
חלום
הגרלות לשבת יש לכם? ומזגן אלקטרה המאושר לשימוש בשבת על ידי בדץ מהדרין יש לכם? פנו עוד היום למתקינים או לחנויות החשמל המורשות ודרשו מזגן אלקטרה בחשות בדץ מהדרין ללא חשש חילול שבת. שבת שלום מאלקטרה.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, הסייל של השנה, מחירים חג פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
רהיטי קיבוץ השלושה.
תקשיב, הצטרפתי למי עדן וקיבלתי 3 קדי מים מינרלים טבעיים ותימים ב-49 שקלים לחודש ללא התחייבות.
מה 49 שקלים?
מי עדן, כוכבית 2929.
וואלה, באמת טעים. מרגיע.
למצטרפים למסלול שבמבצע למשך 3 חודשים ללא התחייבות. כפוף התקנון.
יש חופשה ויש חופשת קיץ מפנקת. במלון הפאר לאונרדו ירושלים, מבית רשת מלונות פתל. מבצעים והנחות בחבילות נופש לאמצע השבוע ולשבתות. כל המוצרים בחשרות מהודרת, רחצה נפרדת והכל במרחק הליכה מהכותל המערבי. ועכשיו, כניסה חינם לאתרים נבחרים במתנה למזמינים 2 לילות. אז למה אתם מחכים? התקשרו עכשיו, כוכבית 3222, רשת מלונות פתל, כוכבית 3222, אל תתפשרו על החופשה שלכם.
הרפתקה חדשה, פארק פליימוביל מסביב לעולם, בגן הבוטני ירושלים. קחו דרכון ובואו להפליג בספינת פיראטים, לבקר במערב הפרוע, להנות ממשחקיית ענק ממוזגת ומתקני אתגר בסגנון נינג'ה בטבע. הזמינו עכשיו, כוכבית 6226.
קרא השבוע בעיתון משפחה. כך הפכה השבת לבת ערובה. משפחה יצא לפתח תקווה, חיפה ובית שמש בניסיון לפצח איך הפכו הערכים המקודשים ביותר לכלי ניגוח פוליטי בין המפלגות החרדיות. המשנה האגדי לראש המוסד שנפטר השבוע והשאיר אחריו שובל של סודות ומזימות. וגם הרב משה גרילג בפנייה נרגשת לנופשים בהרי האלפים. כי יש דברים שקורים רק בעיתון משפחה. למינויים חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה, השבועון לבית היהודי.
עכשיו איתכם הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום וברכה רב.
שלום.
כן, רציתי לדעת אם מותר לקנות בגדים חדשים שלא מברכים עליהם שיפר בין המצרים.
לקנות בגדים חדשים שלא מברכים עליהם שיחיינו בבי בין המצרים, לבני ספרד מותר עד שבוע שחל בו. לבני אשכנז מותר עד ראש חודש. דהיינו, שבוע הבא ביום שישי ראש חודש, אז מחר וכל השבוע הבא עד יום שישי, לא כולל יום שישי, מותר. מיום שישי, לבני אשכנז אסור, אפילו בגדים פשוטים שלא מברכים עליהם שהחיינו, אפילו שהוא לא מתכנן ללבוש את זה עד אחרי 9 באב, ולבני ספרד, מותר לקנות בגדים חדשים גם אחרי ראש חודש, אלו שלא מברכים עליהם שחיינו, או אפילו שמברכים שחיינו, אבל הוא לא מתכן לבוש אותם, רק בשבוע שחל בו, אסור. כך מבואה בסימן תף קוף נולן לפסי וו. השנה, שאין לנו שבוע שחל בו, אז לבני ספרד, אז מעיקר הדין היה, מותר לומר שמותר לקנות בגדים גם בשבוע של 9 באב, כי אין שבוע שחל בו, אבל מכיוון שזה שתי דעות בשולחן ערוך, אם יש שבוע שחל בו בשנה שתשעה באב, אב חל להיות בשבת ונדחה לאחר השבת, קבוע בתף קוף נון א' סעיף ד', ומכיוון שלקנות בגדים מראש חודש זה עצמו לא פשוט שזה מותר לך תחילה, אז לכן ראוי לבני ספרד גם בשנה זו לא לקנות בגדים חדשים בכל השבוע של 9 באב.
עכשיו מה
הדין
לגבי ספרים, שהוא קונה ספרים חדשים,
הוא מברך
עליהם
שהחיינו,
זה מותר?
אתה מדבר על בגדים או על ספרים, מה אמרת?
דיברתי על ספרים, כאילו מה, ספרים?
לא, אני כל מה שדיברתי איתך, דיברתי איתך על בגדים.
כן, אני שואל גם מה הדין על...
אתה שואל, האם מותר לקנות ספרים? זה מה שאתה שואל?
כן, ספרים חדשים, שהוא מברך על זה שהחיינו, ושלושה שבועות, יש כאלה שמברכים.
ספרים חדשים, מי שמברך שהחיינו, אז על זה פוסק השולחן ערוך בסימן תף קוף נון א' סעיף י' ז', שנהגו שלא לברך שהחיינו. אז ממילא, הוא יצטרך לחכות לשבת. מה הוא מברך בשעת הקנייה? שלא יקנה בשלושת השבועות. אבל סתם שתדע שבאופן כללי לא מברכים שכנו על ספרים, זה לא דבר כל כך גדול כמו מכונת כביסה וכדומה. לבני ספרד ודאי שלא, גם לבני אשכנז, לא נהגים לברך על ספרים שקונים שחיין. אז ממילא מותר לקנות אותם בימים הללו. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה כבוד הרב.
שלום.
שלום וברכה על כל התוכניות וכל המקרה הרבים.
תודה.
רציתי לשאול בבקשה, תמיסה של שטיפה לפה, נוזלית, שיש לה טעם, ויש לה הכשר של הרבנות. כמו כן, טיזל של ילדים שיש לו הכשר של רבנות.
מה אמרת על ילדים? לא שמעתי, ילדים מה?
יש משחה כזאת שנקראת טיזל, מה שזכור לי שיש לה גם כן הכשר של הרבנות,
למה המשחה הזאת נועדה? זה לכאבי שיניים?
כן, מורחים את זה ככה על החניכיים.
כן.
ובסתם השנה תינוק בו, אולי יש קצת טעם כזה של ערק או משהו כזה.
כן, כן.
יש איזה טעם מסוים, יש איזה ענה מסוימת.
אז אתה שואל האם אפשר לסמוך פה על הרבנות, זה מה שאתה שואל.
כן, גם התמיסה וגם...
אז לגבי הילד קטן בוודאי שאפשר, גם כי הוא קטן וגם כי הוא לא בולע, לגבי התמיסה, על איזה תמיסה אתה מדבר? תמיסה שבולעים אותה, למה היא נועדה התמיסה הזאת? מה זה? זה תרופה? מה זה?
כמו שיש מפה להעביר את הריח הלא נעים בפה, ואחר כך מיד שופכים אותו, רק לגבי, זה נועד לחיטוי וניקוי של החלל של הפה, ואחרי זה מוצאים את זה, אבל נשאר טעם טוב גם ממש בגרון.
אז זה משהו ש... תראה, אם זה משהו שבולעים אותו... אז לא מספיק הכשר של רבנות. אם זה משהו שלא בולעים אותו, אז מספיק הכשר של רבנות.
אפילו שנחשב נשאר קצת טעם טוב ככה בחלל הפה בגרון קצת.
כן, אם זה היה בלי הכשר, אז הייתי אומר לך לא, אבל הכשר רבנות בשביל כזה דבר שלא בולעים אותו, זה מספיק. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
מאוד שמחים לשמוע את השיעורים שלכם גם בחפץ חיים וגם בהליכות של שבת.
תודה.
יש לנו שאלה בעניין של שעון שבת, עזיזים שאני יודע שאפשר להוסיף אותם אם אני עושה תנאי פעם בשנה שאפשר להוסיף את עזיזים. האם אני שואל, האם אפשר להפחית את עזיזים? כי לפעמים קורה ש
לא.
אני בבית עם אשתי ו...
כן, שאלה ברורה. פתאום... אסור להוריד זיזים, דיינו, להקדים כיבוי או להקדים הדלקה, אסור. זה נקרא גרם כיבוי וגרם הדלקה, מבואר נכון. בשין המדל יציב חבד שאסור. אם זה צורך מאוד מאוד גדול, רוצים לישון מוקדם והאור מפריע ולא יכולים להירדם, צורך מאוד מאוד גדול, אז אפשר להקל בשינוי. אבל לכתחילה לא.
הבנתי, אז בעניין מזגן, סתם אני יודע שאני מדליק את המזגן עד שעה 12, הרוב הזמן אנחנו מדליקים את המזגן עד שעה 3, ככה. פתאום אשתי אומרת לי, אחרי הארוחה בואי איך נזכה את המשפחה, את ההורים.
זה לא צורך גדול? זה לא צורך גדול, מה פתאום?
אבל זה עוד 3 שעות נדלק המזגן, 4 שעות סתם.
זה לא צורך גדול? מה פתאום? צורך גדול זה הפסד ממון מרובה. זה ייקח לך אולי 10 שקלים, 20 שקלים, זה לא צורך גדול, מה פתאום בשום פנים ואופן?
אז רק בעניין משהו אחר.
מה שגדמות קר בבית וקשה להיות, אי אפשר לרדם בגלל החשמל שעד מאוחר וכו'. זה נקרא צורך גדול? לא, לחסור בחשמל זה לא צורך גדול.
תודה רבה כבוד הרב.
ברוך תהיה, ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
שלום, רציתי לשאול, אם תכננתי לעשות שיפוץ בבית, וזה נדחה עד עכשיו, עכשיו הקבלן רוצה שנתחיל שבוע הבא, אבל אז זה יהיה בתוך זה גם השבוע של תשעה באב. מה מותר ומה אסור? זה בעיקרון שיפוץ פנים בעיקר.
אתה סיכמת איתו על... על קבלנות, זה גוי, זה יהודי, מי עובד שם?
הקבלן הוא יהודי, הפועלים הם ערבים.
אבל מי עובד שם?
הפועלים הערבים, אבל הקבלן מטבע הדברים הוא מתעסק עם זה, רק הוא מתעסק עם המסביב, הוא לא בונה בפועל.
כן. אז בעצם מי שבונה בפועל, זה הגויים, זה לא היהודי, רק אתה סגרת איתו עם הקבלן, כן?
נכון.
כן, אז בעצם, עכשיו, המטרה של הבנייה זה לשם הרווחה, נוי ויופי, או שזה משהו הכרחי?
זה משולב. זאת אומרת, יש בזה חלק, הגדלת חדר מסוים על חשבון איזושהי מרפסת, סגירת
כן, מרפסת. כן, הגדלת חדר שצריך לעשות זה מחמת צפיפות דיור, או סתם
בשביל... ברמה מסוימת, ברמה מסוימת, זה לא... לא ברמה שאי אפשר, אנחנו חיים בבית בסדר היום גמור, רק זה בגדול, זה להרווחה.
כן, אז בעיקרון, אם זה לא היה להרווחה, אלא למטרת צפיפות דיור, אז מותר לעבוד גם אחרי ראש חודש. כך מבואר בדברי המשנה ברורה, בסימן תף קוף נון א', סעיף ב', בבן איש חי ועוד. זה אם זה בחמת צפיפות דיור. אבל אם הוא בונה את זה לצורך הרווחה, אז, על ידי גוי, אז אם הוא חתם את החוזה עם הגוי לפני ראש חודש, וגם הגוי עובד בקבלנות, אז מותר לו לעבוד בתשעת הימים, כי הוא עושה על דעת עצמו, אם הוא יכול
לפייס... החוזה הוא לא עם הגוי.
כן, כן, אני תכף... אני תכף אתייחס לזה. אני תכף אתייחס לזה. אם זה היה מול גוי, אבל בציור... אז ממנה זה היה מותר אפילו בתשעת הימים, רק עדיף לפייס אותו. אבל בציור שלך, שהחוזה נחתם עם היהודי, לא עם הגוי, אז עד ראש חודש אין לך בעיה לעבוד. מראש חודש, אם זה עניין של... שיפוץ לשם הרווחה באלמה, לא. אם זה שיפוץ בשביל צפיפות דיור, מותר.
עכשיו, אם יש חלק בשיפוץ, למשל, שצריך להרוס קירות קיימים ולשבור ריצוף, זה דבר שכן אפשר לעשות בתשעת הימים?
זה לא משנה. אין הבדל בין להרוס לבין לבנות. ההלכה היא אותה הלכה. ברוך תהיה. נזכירכם שמי שמעוניין בספרים שלנו, הלכות מועד של בין המצרים וגם הלכות למטייל, יכול בטלפון של כוכבית 5047, שלוחה מספר 3, גם דיסק און קי של כל השיעורים שלנו, הכל אפשר במשלוח עד לבית. כאן הגיעה תוכניתנו לסיומה, תודה רבה לכם מאזינים שאיתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק, שעושים עבודת קודש בצורה מדהימה ביותר. היו שלום, שבת שלום.